הגענו דף פדל עמוד ב', שורה אחרונה, הגמר עובר לדון פה בקניין חצר על ידי הנחת החפץ שנקנה בכלי של הלוקח. רב ושמוע דם את רבי ושניהם אמרו, כליו שאדם קונה לו בכל מקום, חוץ משתי רבים. כליו שאדם קונה לו חפץ שמונח בתורכו, כמו דין חצר בכל מקום, חוץ משתי רבים. ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש אמרו, אפילו בשתי רבים. כליו שאדם קונה לו גם ברשות הרבים. אמר פבלו פליגי, כאן בדבר רב ושמוע בלב רשות הרבים ממש, אין רשות לאדם להניח שם את כליו לכן לא קונה. כאן בדבר רבי יוחנן וריש לקיש מדובר לא ברשות הרבים ממש, אלא בסמטה, שיש לאדם רשות להניח שם את כליו. המה עיקר לרשות הרבים? שאין רשות היחיד. היא רשות הרבים לעומת רשות היחיד, אבל עדיין מדובר על הסמטה. הכנה ממסתברא, דאמר רבי אבר אמר רבי יוחנן, כליו שאדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו, מה שיש לו רשות להניחו, אין, אין לו רשות להניחו, לא, שמע מינה, ורשות הרבים אין לו רשות להניחו, סמטה יש לו רשות להניחו. עכשיו הגמרא ממשיכה לדון בזה, אם כלי של אדם קונה לו ברשות הרבים, ננסה להביא ראיה פה מהברייתא, תשמע, ארבע מידות במוכרין, כלומר, ארבעה אופנים שונים, ארבעה דינים חלוקים בדין מכירה, אחד, עד שלא התמלאה המידה למוכר, משהתמלאה המידה ללוקח, באמת דבר אומרים מידה שינה של שניהם, אבל אם הייתה מידה של אחד מהם ראשון ראשון, קנה. באמת דברים אמורים, טוב, אני רואה דברים אמורים, אבל בכל אופן, האופן הראשון, הממלא את הדבר שעומד למחירה, נניח אדם ממלא כלי של יין או שמן לתוך כלי מידה, אז עד שלא נתמלא המידה, אז מדובר למוכר, הלוקח לא קנה אותו עדיין. יכול המוכר לחזור מהמקח. מי שנתמלא המידה, ללוקח, נגמר המקח והלוקח קנה אותו. באמת דברים אמורים, זה האופן הראשון. במידה שינה של שניהם, מדובר על כלי מידה שלא שייכת של אף אחד, לא שייכת לא למוכר ולא לוקח, אלא מדובר על אדם שלישי. כל זמן שלא נתמלה, היא עדיין מושלת למוכר למדוד בה, ולכן עדיין לא קנה לוקח. יכול המוכר לחזור בו מהמקח. אבל מי שנתמלה המידה, מושלת מעכשיו ללוקח להחזיק בה, מילה הוא קונה את זה. כיוון שעכשיו מושלת ללוקח, נחשב ככלי שלו, וקונה לו. אבל אם הייתה המידה של אחד מהם, של הלוקח או של המוכר, וזה האופן השני, ראשון ראשון קנה. אם הייתה המידה של לוקח, כל מקצת ומקצת שנכנס לכלי, נקנה לו מיד, כי כליו קונים לו כדין חצר. באמת דברים אמורים ברשות הרבים. ובחצר שינה של שניהם, אבל ברשות המוכר לא קנה, אם היה מקח ברשות המוכר, לא קנה לוקח על ידי הכנסת הסחורה לתוך הכלי, עד שיקבן, עד שעשה הקבעה, או עד שיצוין מרשותו של המוכר, שאז יקנה בקניין משיכה. האופן השלישי, אם היו הפירות בשעת הקניין ברשות הלוקח, הביא המוכר פירותיו, נניח, למוכרה בבית הלוקח, כיוון שקיבל עליו מוכר, ברגע שהסכים על מחיר הפירות, קנה הלוקח. כי יש פה קניין חצר, הביא את זה לרשות הלוקח. האופן הרביעי, אם הפירות היו ברשות הלאה מופקדים אצלו, היו הפירות של המוכר מופקדים אצל אדם שלישי, בא עכשיו למכור אותם ללוקח, לא קנה הלוקח את הפירות. כי רשות השומר עכשיו בקשותו של המוכר, שהוא קיבל ממנו דפיק אדום, מהסתם השומר מקנה למפקיד את רשותו לצורך פירותיו. עד שיקבל אליו, כלומר עד שיקבל אליו השומר ויסכים על פי בקשת המפקיד, לייחד רשות ללוקח לקנות את הפירות, או עד שיזכור את מקומם. עכשיו אומרת הגמרא קטני, מי בכל מקרה למדו בברייתא, שכליו של לוקח קונה לו ברשות הרבים, וחצר שינה של שותפין. מה אליו אם הכוונה ברשות הרבים ממש, אף על פי כן כליו של הלוקח קונה לו. קשה מכאן מי שאמר שאין כליו של אדם קונה לו ברשות הרבים. אומרת הגמרא לא, ברשות הרבים הכוונה פה סמטה. אומרת הגמרא דומי דה חצר שינה של שניהם קטני. אומרת הגמרא הנה חינם, מה הכוונה חצר שינה של שניהם? תראי דלא דהי כולה ולא דהי כולה אלא תתרווהו. שינה לא כולה של זה של המוכר ולא כולה, לא כולה של זה הלוקח. אלא שהיא של שניהם, חצר שותפים שיש לכל אחד מהם, רשות להניח את כליו שם, לכן הוא קונה לו. דומה לזה רשות הרבים, אמורה בברייתא היא סמטה שיש לה לוקח רשות להניח שם את כליו, ולכן העולם ברשות הרבים ממש, אין כליו של אדם קונה לו. דאמיני רב ששת מרב הונא, כליו של לוקח ברשות המוכר, מה קורה עם כליו של הלוקח, שמונח ברשות המוכר, ונתן המוכר את הפירות לתוכו, האם קנה לוקח, כדין קניין חצר או לא, האם רשות העיקר, והכלי בעצם בטל לגבי הרשות, אז הפירות נחשבים כמצויים בחצרו של המוכר עדיין ולא של הלוקח, ומילה לא קנה הלוקח, או שמה הכלי הוא העיקר, וכיוון שהפירות נמצאים בתוך הכלי, כלי של הלוקח, אז הוא קנה הלוקח. אמר ליתי ניטוע, לכאורה למדנו את הדבר, במשנה בגיטין נאמר שם, ביאן בעל שזרק גט לאשתו, כדי לגרשה, זרקו לה לתוך חיקה או לתוך קלטה, הרי זו מגורשת, קלטה זה סל שלה. מן הסתם האישה עומדת ברשותו של הבעל, בביתו ובחצרו, למרות זאת עכשיו הסל שלה, כחצרה לעניין נתינת הגט, הרי שכליו של לוקח קונה אפילו ברשות המוכר. עומד גם לרב נחמן, מה איתה מפשט למאי? דמחו למאה אוכלה באוכלה כבר, ובעצם דחו אותה במאה פעמים. כלומר, דחו את הראיה הזו מכל וכל. תרצו את המשנה הזו בצורות שונות. דאמר רבי דאמר שמואל, והוא שהייתה קלטה תלויה בה. יש אומרים שבמשנה שם מדובר שהסל קשוב ותלוי באישה, ועומד באוויר. לא מונח לגבי הקרקע, לכן לא ברור שלא בטל לרשות. ריש לקיש אמר כי קשורה אף על פי שאינה תלויה בה. ורב עדא בר אבא אמר כיוון שהייתה קלטה מונחת לה בין ירחותיה, הייתה יושבת על הקרקע, הסל מונח בין רגליה, ודאי אין אדם מקפיל על מקום מושבה של אשתו, ולכן זה כאילו אותו מקום קנוי לה. וזה לא רשות המוכר. ובשל שברי דרב עמי אמר כיוון שהיה בעלה מוכר קלטות, היה לו חדר מיוחד עם קרקע קלטות, ולכן הוא מקפיל על אשתו, היא מניחה שם את קלטה. המקום עומד לכך. רבי יוחנן אמר, אפילו כשאין קלטה תלויה וקשורה ולא מונחת בין ירחותיה וכדומה, מגורשת כמקום חיקה קנוי לה. כלומר, מה שאדם לובש הוא המקום הזה שהבגדים שלו ניגרים שם, קנוי לו. נניח, מדובר בגדים ארוכים, ניגרים עליהם הקרקע, והבעל לא מקפיד על מקומם כאלה, לכן מדובר שהגט הגיע לשם. מקום קלטה, קנוי לה. ואמר רב, מה הייתה עמד רבי יוחנן? לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה של אשתו, ולא מקום קלטה. אדם, אדם עם הבגדים שלו, ועם עם כל מה שיש לו, הסלים שהוא מביא, התיק שהוא מביא, הכל זה כאילו רשות שלו, רשות הלוקח, ולכן מדובר על כלב שלוקח, רשות הלוקח. אז אי אפשר לפשוט מהמשנה הזו לגבי כלב שלוקח ושוט המוכר. אלא פשוט למאה, לכאורה אפשר לפשוט מהברייתא, ברשות המוכר לא קנה עד שהגבינה עד שיצא למרשותו. זה הברייתא שהבאנו בעמוד א'. מה אלא בכלב ולוקח? אומרת, לא מדובר בכלב של מוכר, ולכן לא קנה לוקח. אומרת, אמרה, ומדרישא בכלב של מוכר, אז גם סייפא נמי בכלב של מוכר. הספר של הברייתא אומר סייפא, ברשות הלוקח, כגון שקיבל עליו מוכר, קנה לוקח. אם בכלב של מוכר, מה היא קנה לוקח? אם מדובר שהסחורה היא בכלב של המוכר, למה הלוקח קנה? הרי אין הסחורה ברשותו. אף פי שהכלי נמצא ברשות הלוקח, אין הכלי בטל, אגב רשותו זו, ולא קונה. אלא אומרת, כמו אינה חינם, מסייפה דעתן לכלב לוקח. הספר של ברייתא, מדובר על כלב שלוקח. אומרת, מה היא פסקה? כלומר, האם זה דבר פסוק ומוחלט, שברשות המוכר, אולם הכלים שמודים שם, של הסחורה, של המוכר, ברשות הלוקח, מדובר על כלים של הלוקח? למה הטענה של ברייתא בסתם אמר שברשות המוכר לא קנה לוקח? ברשות הלוקח קנה. אלא אומרת, כמו אינה חינם, מסתם דמילתא, במוכר מאני, דמוכר שכיחי. בבית המוכר מצויים כלב של המוכר. ולוקח מה אני די לוקח שריחי, בית הלוקח מצויים כלב של הלוקח, לכן הברייתא סתמה שברשות המוכר לא קנה לוקח, נסתם מדובר בכלב של המוכר, וברשות הלוקח קנה הלוקח, כי נסתם מדובר בכלב של הלוקח. עוד רב מנסה להביא ראיה שכלב של לוקח ברשות מוכר לא קנה, אמר רב תשמע משך חמריו ופועלה וכניסה לתוך ביתו, באו חמרים, מנהיגי חמורים, עם חמורים של המוכר, כשהחמורים נוסעים על גבם תבואה ופירות אחרים, או שבאו פועלים של המוכר כשהם נוסעים את הסחורה, הוא משך אותם, הלוקח משך אותם ונכנסה בתוך ביתו. אז בין פסק עד שלא מדד, בין מדד שלא פסק, שניהם יכולים לחזור בהם. בין אם פסק המוכר ללוקח את המחיר עד שלא מדד, עדיין לא מדדו, או בין אם מדד אבל לא פסק, כלומר לא קבעו ביניהם את המחיר, שניהם יכולים לחזור בהם, עדיין לא נגמר הקניין. משיכת החמורים והפועלים כשהם טעונים סחורה על גביהם לא נחשב משיכה. כל זמן שלא משך את הסחורה עצמה. אז גם במקרה האחרון בעצם שמדד שלא פסק, כשכבר הסחורה מונחת במושתה לוקח, ובכלב שלוקח לא קנתה לו חצר, כי עדיין לא פסקו ביניהם את המחיר, כל זמן שלא נקבע המחיר, לא נגמר המקח, יכולים שניהם לחזור בהם. אבל אם פרקן, פרק המוכר לוקח את הפירות מעל גבי החמורים והפועלים, ונכנסן לתוך ביתו של הלוקח, אז הפירות מונחים ברשות הלוקח, וזה יש חילוק. פסק עד שלא מדד, אין שניהם יכולים לחזור בהם. אם פסקו את המחיר, כבר נגמר המקח. קבעו ביניהם את המחיר. והפירות מצויים ברשות הלוקח, אבל אם הדד שלא פסק, שניהם יכולים לחזור בהם. אם הדד שלא פסק, שכל זמן שלא קבעו ביניהם את המחיר, לא נגמר המקח, יכולים שניהם לחזור בהם. עכשיו, הברייתא הזו משמע שדובר, אפילו כשפרק את הפירות, בעודם בתוך כלב של המוכר. אף על פי כן כולל לרשותו של הלוקח את הפירות. ומדי כלב שמוכר ברשות הלוקח לא קנה, אז גם כלב זה לוקח נמי, רשות המוכר לא קנה. אומרת כמו אי אפשר לוקח מכאן. אמר רב נחמן בר יצחק בששפחן, אפשר להגיד ששפך את הפירות מהסקים של המוכר על גבי הקרקע בביתו של הלוקח, לכן קנה הלוקח. אבל מה יהיו פירות בתוך הכלים של המוכר? באמת ייתכן שאכן לא קנה הלוקח. אומרת כמו איקפיר אבא, הוא הקפיד על זה. מה זה תרץ ששפחן? מידי שפחן קטני, האם כתוב שפחן? פרקה קטני, כתוב פרק. משמע פרק את הפירות כמו שהם, לא שפח אותם מתוך כלי המוכר. אלא אמר מר ברבשי, במתעק לדתום, אפשר להגיד שדובר על חבילות ששומים, שבעצם לא בתוך כלים, שמוכרים לה כמו שהם, בלי להניח בסקים, ולא היו בעצם בכליו של המוכר. אז הרי מהברייתא בעצם נדחתה, אבל מכיוון שכבר הובא הברייתא, אז כמו אדם מהברייתא, אמר להונה ברייתא מר זוטר להבין המקטי פרקן קטני. מה לי פסק? מה לי לא פסק? כלומר, פרקן שכתוב, הפירות נמצאים בזה ברשות הלוקח, אז מה זה משמע ההבדל בין פסקו את המחיר בין לא פסקו? מדוע אני לוקח, קונה את הפירות אפילו כשלא פסקו את המחיר? אמר לי, פסק, שם חדתי, בין שבדל בין אם פסקו את המחיר, אם סיכמו על מחיר או לא. פסק, שם חדתי, לא פסק, לא שם חדתי. אם פסקו בין את המחיר, אז הוא מוכר ולוקח, סומכים בדעתם ובטוחים שיתקיים המקח. אם כבר סיכמו על מחיר, בטוחים שיתקיים המקח, ולכן גברו בדעתם לגמור את הקניין והוא מועיל. אם לא פסקו, לא המוכר סומך דעתו. הוא חושש שם לא יתרצה לוקח לשלם לו אלא בזול, שאם לא, המחיר לא הוסכם, אולי לא ירצה לשלם את המחיר. וגם הלוקח לא סומך דעתו, כי הוא חושב שמה יפסוק לו המחיר, מחיר גבוה יותר. אז עדיין לא נגמר מקח עד שלא פסקו את המחיר, ושניהם יכולים עדיין לחזור בהם. הגענו לדף פ"ו עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.